אנחנו נמצאים בעצם בקטע הזה של האיגרס מוסר של הרמב״ם לבנו, אל תשקצו את נפשי שיכם. נראה לי שלא נחזור עוד פעם מההתחלה על כל הקטע, אבל הוא מדבר פה, הקטע הראשון, השיעור הראשון שם דיברנו היה לעניין של זהירות ומחלוקת, הקטע השני היה התפארו בסבל, לשמוח עם הסבל בגלל שההפך מהסבל, מהסבלנות בעצם, זה הנקמה, ונקמה היא דבר מאוד מאוד שלילי, ודאו את אשר תמצא אתכם, את כל המעלות האיומות שאדם קונה לעצמו במצב כזה, ואכן, ואז המשכנו את המעלה של הסבלנות, שאז יהיתם קדושים בעיני אויביכם, והתקדישתם, והתחרטו מזיקיכם, ותגדל נפשכם בעיניהם, וישובו ויטיבו ליבם עם אנשי לבב, ועם אנשי בליעל יכאבו ויצר להם, על אשר לא תתבזו עמהם לעשות כמוהם, ותמלכו עליהם בכתר מוסר. ואז הוא אומר, תתנהגו בענווה, כי הוא סולם לעלות המעלות הרמות, ועמה לא תצטרכו לסבל. דעו, כי אין עדי כענווה, הנה רבן של נביאים. שרבינו, לא נתייחס על כל מידותיו כמו על הענווה. שימו מחסום לפיכם ורסן לנשונכם. דעו כי מעלת הדיבור חנן הקל באדם באהבתו אותו על כל הברואים, נחמד להשכיל וטוב להודות לו ולרוממו ולספר נפלאותיו, ולכן לא ייתכן להמיר טוב ברע ולדבר נבלה ושקר ורחילות ואהבי, כי הוא אבום פלילי. עד כאן דיברנו אתמול בשיעור השלישי, שלושת השיעורים הראשונים. היום, בעזרת השם, אנחנו מתחילים נושא חדש ברמב״ם. זאת אומרת, זה המשך של אותה איגרת, כי הכל מתקשר ביחד, אבל זה נושא שהוא מגדיר אותו, ושעבדו החומר לשכל. מה זה? אז דבר ראשון צריך להכיר פשוט את המושגים. הרמב״ם מדבר פה בשפה מסוימת, כשמכירים אותו מבינים על מה הוא מדבר. הוא אומר, שעבדו החומר לשכל, והוא עצמו אומר, כלומר, הגוף לנפש, תשעבדו את החומר לשכל, את הגוף לנפש, כי שעבודו הוא חירותכם. זאת אומרת, כשאתה משעבד את הגוף, משעבד את החומר לשכל, אתה יוצא לחירות. שעבודו הוא חירותכם. אדם יכול לחיות את החיים שלו בצורה שהוא עבד לתאוות שלו. ויש צורה שהאדם יוצא לחורין. האדם יוצא לחורין. למשל, יש את האבן עזרא מאוד מפורסם על נזיר, נכון? הוא אומר, נזיר, הוא אומר, למה הוא נזיר? נזיר, כי איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. הוא אומר, למה זה נקרא איש כי יפלי? הדבר הזה הוא פלא. הוא אומר, כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם. והמלך באמת שיש לו נזר ואתרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חופשי מן התאוות. העולם רץ אחרי יין, אחרי פינוקים, אחרי תאוות. מגיע בן אדם הזה, והוא נזיר. הוא לא שותה יין. הוא לא מתאמל למתים. הוא מגביל את עצמו בצורה אחרת. הוא אדם שהשכל שלו, ההחלטות שלו, שולטות על הסיפוקים שלו. אדם שיש לו דחיית סיפוקים. אדם שיש לו את האפשרות להגיד לא לעצמו. זאת בעצם בחירה חופשית. בחירה חופשית זה לא אפשרות לעשות כל מה שבא לי. סוס עושה כל מה שבא לו. אדם שיש לו בחירה חופשית יכול לעשות מה שלא בא לו. הוא יכול שיש משהו שבא לו והוא לא עושה אותו. היכולת של בחירה חופשית זה שאני רוצה משהו ולא עושה אותו. אני לא רוצה לעשות משהו ואני בכל זאת עושה אותו. זאת בחירה של אדם. כן, אבנר בנר, כמו שאנחנו אוהבים לספר את הסיפור שלו, אבנר בנר זה גם הסיפור הזה. ידיך לא ננחו שתיים, רגליך לא ננחו שתיים הוגשו, ידיך לא אסורות, ורגליך לא ננחו שתיים הוגשו. מספיד דוד המלך את אבנר בנר. למה? כי היה לו את היכולת לנקום, הייתה לו את היכולת להרוג את יואב בן צרויה, בתור גאולת דם של עצמו, והוא לא עשה את זה, כי זה צורך של עם ישראל. והיכולת הזאת, של ההתגברות הזאת, הדחיית סיפוקים, ולעשות את מה שנכון, לעשות את מה שנכון בעיני השכל, לעשות את מה שנכון מבחינת הנפש, ולא רק מבחינת הגוף והחומר, זה בעצם אדם בן חורין. כי שעבודו של הגוף לנפש, שעבודו של החומר לשכל, הוא חירותכם. זה החירות האמיתית של האדם, בזה ובבא. כל בני האדם עבדי תאוות העולם הם. והמלך באמת, מי שיש לו נזר ואתרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חופשי מן התאוות. והדבר הזה הוא פלא. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. כשאדם נוזר, כשאדם יש לו את הנזר, שהוא מסוגל להדיר את עצמו מתאוות וסיפוקים בעולם הזה, האדם כזה הוא איש פלא. זה דבר מופלא, זה דבר לא רגיל. הדבר הזה, והאדם כזה יש לו נזר על הראש, לכן הוא נקרא נזיר. היסוד הזה כתוב באבן עזרא, ברבינו בחיי. דוד המלך אומר בתהילים, השם נגדך כל תאוותי. תהילים פרק למד ח'. אומר רבינו בחיי, זה בדברים, פרק חופה לב, הוא אומר שהפירוש של הדברים, השם נגדך כל תאוותי, שיבח את עצמו, דוד המלך משבח את עצמו, שכל מה שהשיג מתאוות העולם הזה, לא כיוון בהם, אלא כדי שיפיק בהם רצונו, ושענינו איזה הוא גיבור הגובש את יצרו, שכבישת תאוות היצר, זה גבורה אמיתית, זה חירות אמיתית. הרעיון הזה נמצא בעיקרון גם במשנה. המשנה באבות אומרת, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אומר התפארת ישראל, מה פירוש הדברים? שרק הוא שעוסק בתורה, הוא אינו משתעבד, וגם אינו משועבד לגופניות, שנפשו לא משועבדת לתאווה הגופנית. וזה לבד החירות האמיתית, ולא כשתאוותו משוחרר ונפשו משועבדת לתאווה. כשהאדם לא שולט על עצמו, הוא לא שולט על אף אחד. כי על עצמו הוא לא שולט, גם אם מבחינה חיצונית נראה שהוא שולט על הרבה אנשים, הוא לא שולט על עצמו. כשאדם שולט על עצמו, גם אם אין לו עכשיו מאות אלפי עוקבים, מעריצים, נתינים, הוא מלך, כי הוא מלך על עצמו, כי הוא השולט, הוא יחליט מתי יקרה, מתי לא יקרה. זה בן חורין, ומי שעוסק בתורה מגיע לדרגה הזאת של בן חורין. אומרת דברי ישראל, זה חירות, חירות אמיתית, חירות הזאת שבן אדם לא משועבד לתאוות שלו. יש גמרא בברוכס, חוף עמוד א', שעין הרע לא שולטת בזרעו של יוסף. למה? שנאמר בו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, אין עין הרע שולטת בו. הוא שלט על העין שלו, שהוא לא נתן לה, הוא לא הזין אותה ממה שאינו שלו, לכן הוא בעלים על העין, העין לא שולטת עליו. הגמרא אומרת שקורבנות בחלק של יוסף היו נאכלים בכל הרויה. כל הראייה, כל איפה שרואים את המשכון בשילוי, היו יכולים לאכול קורבונס. לא כמו ירושלים שהיה חומות, או במשכון שהיה, כאילו, שם היה כל הרויה. זה כוח הראייה. האבן של בנימין נקראת יושפה, כתוב במדרש, בראשית רבה, מלשון ישפה, שהיה לו פה, הוא שמר את הפה, והוא לא גילה את מכירת יוסף. זה לא נקרא אמפה, זה נקרא ישפה. כי האחרים אין להם פה, פשוט הכל זורם החוצה, זה צינור. אבל אצלו יש פה. יש לו פה, והוא מחליט מה לדבר ומה לא. והוא ידע על משהו 22 שנה, ולא סיפר, כי הוא היה בדעה שאסור לספר. זאת אומרת, יש יושפה, לכן זה נקרא ישפה. טוב, זה בעצם שיעבודו הוא חירותכם. בזה ובבא. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. זה החירות של האדם. כן, המלבים. המלבים מבאר בתהילים, בפרק ת' ז', פסוק ת', שלוש מעלות. לכן שמח ליבי, ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. שמח ליבי מה זה? אומר, הלב מציין את כוח הממשלה שבנפש. שאדם שמשועבד לתאוות שלו, הלב שלו לא שמח. למה? רשעים מלאים חרטות. יש ללב תמיד מלחמה פנימית עם עצמו. אבל אדם שמושל ברוחו, מכניע את התאוות שלו, יש לו שמח ליבי. יש לו לב שמח. הוא מנצח את המלחמה. יש לו שמחה פנימית. וזה דבר שלכל הבליטייבס בעולם, כמה שהם יהיה להם את כל הפינוקים ואת כל הבריכות וג'קוזי, לא יודע מה יהיה להם, בסופו של דבר שמחה פנימית, לב שמח אין להם. לעומת זאת בן אדם שיודע לשלוט על עצמו, והוא זה שמחליט מתי ומה ואיך, האדם הזה ששולט על התאווה שלו, אין לו את המלחמה הפנימית עם עצמו. את הקרע הפנימי הזה, את המלחמה הפנימית הזאת, אין לו, ויש לו לב שמח. זה שמח ליבי. יש דבר שני, שלב שני, שנקרא הנפש האלוקית שבאדם. היא נקראת הנפש האלוקית, איך נקרא? כבוד. למען יזמרך כבוד ולא ידום. הכבוד זה הנפש של האדם, הנפש האלוקית, כמו שמכונה, והיא תגל בגילה. גילה זה תמיד, כמו שאמר לי מסובר, גילה חדשה, שמחה חדשה. למה? כי היא רוצה, הנפש האלוקית רוצה, שאדם יישאר ברוחניות, ולא יתלכלך. בכל השטויות והאוכל של הגוף והיינות והשטויות של הגוף ולכן יש לכן שמח ליבי האדם הלב שלו שמח ויגל כבודי הכבוד הנפש של האדם גילה בשמחה חדשה שיופי שהוא עזב והתגבר על התאוות שלו אף בשרי ישכון לבטח אומר המלבים מצד הגוף בעצמו כל זמן שהוא שומע להצעת התאווה הוא אוכל את בשרו, וכל כוחות התאווה מרגיזים את בשרו ומחלים אותו. רקב עצבות קנאה. קנאה ותאווה תמיד הולכות ביחד. והתאווה מחלה את בשרו ושערו. אבל הידי שהשקטתי את זעף התאווה ושעונה, את הרעש הגדול והכעס של התאווה, אף בשרי ישכון לבטח. אפילו הבשר של אדם יותר רגוע במצב כזה. הוא אומר, וזה בעצם מה שהוא אומר, גם בעולם הבא. כן? כל מי שיש לו קנאה בליבו, עצמותיו מרכיבים. כל שאין לו קנאה בליבו, אין עצמותיו מרכיבים. זאת אומרת, יש פה, שמח ליבי, שלווה פנימית, ויגל כבודי, שמחה בנשמה, אף בשר יש כאן לבטח, אפילו הבשר גם מרגיש הרבה יותר טוב והרבה יותר רגוע, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. זה כשהאדם משעבד את החומר לשכל, את הגוף לנפש. מה זה בעצם חומר ושכל, גוף ונפש? הוא מסביר הרמב״ם, בעיקרון, בשביל להכיר את המושגים האלה, צריך לראות איך הרמב״ם עצמו מתייחס אליהם במקומות אחרים. יש בשמונה פרקים. שמונה פרקים בפרק ז', כותב הרמב״ם ככה, זה הלשון. כאשר ידע משה רבינו עליו השלום, שלא נשארה לו מחיצה שלא הסיר אותה. המחיצות שחוצצות בין האדם לרמות העליונות יותר. ונשלמו בו מעלות המידות ומעלות השכליות, כולן. הוא מושלם גם במידות, גם בשכל. ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתות מציאותו. הוא רוצה באמת להבין את אמיתות האלוקים, אחר שלא נשאר לו מונע. אין כבר שום חציצה, לא במידות, לא בשכל, שאמורה למנוע ממנו את זה. ואמר, הרי נינה את כבודך. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך. והודיעו השם יתברך שאי אפשר זה ביותו שכל הנמצא בחומר. נכון שהוא שכל מאוד מאוד קדוש ונקי, אבל כל זמן שהוא נמצא בתוך חומר, בתוך גוף, נפש בתוך גוף, הוא לא יכול לקבל את זה. באשר הוא אדם, היות והוא עדיין אדם. וכשהוא אדם, שכל בתוך חומר, הנה, לא נשאר בינו ובין השגת השם יתברך על אמיתת מציאותו, אלא מחיצה אחת בהירה, מחיצה אחת שקופה בהירה, והוא השכל האנושי שאינו נבדל. אז פה אנחנו מבינים דבר ראשון, מה זה בעצם החומר ומה זה השכל. השכל זה הנפש האלוקית, החלק הממש קדוש באדם שיכול לראות הכל, אבל כל זמן שהוא נמצא בתוך חומר, שזה גוף, הוא נבדל. הוא לא יכול להתקרב, יש עדיין מחיצה, שקופה לגמרי, בהירה לגמרי, אבל מחיצה. הרמב״ם עצמו בספר שלו שנקרא פירוש המילות הזרות, כותב שהשכל האנושי כולל שני מינים, שתי סוגים. שכל נפרד ונבדל מן החומר כמלאכים, ושכל הנמצא בחומר. זאת אומרת, בשכל עצמו יש שתיים, יש שכל מעל ושכל פנימי, שכל שבתוך הגוף. עכשיו יש לך חומר ושכל, ובעצם זה כלומר, כמו שהרמב״ם עצמו מסביר, הגוף לנפש. מה זה הגוף והנפש? ומה זה יש אפילו ביד, ביד החזוק אל הרמב״ם, ביסוד התורה, פרק א', הלוך י', כותב הרמב״ם, ביקש מוישה רבינו להיות מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר הנמצאים, עד שידע אמיתות אימצאו כאשר היא, ושיבה הקדוש ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי, שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. זה בעצם דומה מאוד למה שראינו בשמואל פרוקים פרק ז', נכון? אבל פה הוא אומר גוף ונפש. מה שהוא מסביר בשמואל פרוקים חומר ושכל, מסביר הרמב״ם ביד החזוקה, באותה מילים, אבל במילים אחרות, גוף ונפש. זאת אומרת, זה אותו דבר, חומר ושכל זה גוף ונפש. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, חומר ושכל זה הגוף ונפש. בעצם גם מה שהוא אומר פה, ושעבדו החומר לשכל, כלומר הגוף לנפש. הרמב״ם מתייחס לנושא הזה בעוד מקום, בהקדמה לפירוש המשנה. כותב שם ככה, שאם ציור המושכלות, כשאדם רוצה לצייר במוח שלו את הדברים המושכלים, דברים שקשורים לעולם השכל, יתחייב להרחיק רוב התענוגים הגופיים. זה בהכרח, בהכרח התרחקות מתענוגים גופניים, כי תחילת השכל יצייר שחורבן הנפש בתיקון הגוף, ותיקון הנפש בחורבן הגוף. אומר, כל מי שרק מתבונן, מבין ומצטייר אצלו ויבין את העובדה הפשוטה הזאת, שאין מקום שהגוף מטופח ומקבל את כל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, והוא זה ששולט על מערכת הדמיון של האדם ועל המערכות הפנימיות, הרצונות, ובאותו זמן שהנפש תצליח להגיע. כי הנפש, מעצם טבעה, משלמת בצ'קים דחויים. היא לא משלמת מזומן. והגוף משלם במזומן במקום. ולכן, אם אדם רוצה להגיע למערכת של דחיית סיפוקים, הוא צריך מערכת תחליפית. בניין הנפש זה תיקון הגוף. בניין הגוף זה תיקון הנפש. אני חושב שאפשר לציין כאן, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אבל ברעיון לפחות, יש סיפור נפלא שהיה עם רבן ציון במברגר והחזון איש. רבן ציון במברגר היה שנים מאוחר יותר, הוא היה משגיח בפונוביץ', אבל בתחילה הוא היה בחור מבוגר בישיבת לומז'ה. היה בחור צעיר שנכנס אז לישיבת לומז'ה, והיה הולך לקולנוע, לראות שם סרטים. וכידוע שרבינו החזון איש אמר שמי שהולך לקולנוע זה כפירה בכל י' ג' לקרי האמונה. זאת אומרת, אולי זה באמת שיחה נפרדת, כל הנושא הזה של סרטים וקולנוע, אבל נשאיר את זה בסוגריים, אבל ככה הוא אמר על סרטים וקולנוע. כן, ברור. הוא אומר, שאלו אותו, מה, זה בעיה של כפירה או בעיה של ראיויס אסורויס? הוא אמר, זה כפירה בכל י' ג' לקרי האמונה. טוב, אני משאיר את המשפט הזה כמשפט שעדיין צריך ביאור, בלי נדר, אני משתדל בלי נדר להסביר אותו לעומק מה החזון שהתכוון, כי הוא צודק. ברור, ברור, ברור. אבל בכל אופן, אז הלכו להביא את הבחור ההוא, רבן ציון במבגר הביא את הבחור לחזוניש, שהחזוניש ייתן לו מוסר, שהחזוניש יחנך אותו, מה שנקרא, כן? הוא מביא אותו לחזוניש, והחזוניש עם הלב הענק שלו, שכולל את כל התורה כולה, אז כמובן שהרחמונה, הלב שלו היה מלא ברחמונה אומר, מה זה רחמונה? כשאחר הגמרא רוצה להגיד שהתורה אומרת, רחמונה אומר, הרחמן אמר, אז החזוניש שכל החיים שלו עסק ברחמונה אומר, מה הוא היה? כל כולו רחמנות, מה נראה לך? יש מציאות אחרת. קיצור, אז מגיע הבחור המסכן הזה לחזוניש, ורבן ציון במבגר מביא אותו, שהחזוניש יחנך אותו. החזוניש מתחיל לדבר איתו, והוא שואל אותו, תגיד מה לומדים בישיבה? הוא יודע בערך מה שלומדים בישיבה, יודע בערך מה שלומדים בישיבה, ואז החזוניש אומר לו, ואז רבינו החזוניש שואל, או, יש לי שאלה בשבילך. קיצור, שואל אותו שאלה, הבחור כמובן לא ממש ידע לענות, אומר לחזוניש, תגיד מה, תחזור לישיבה, שאלת הבחורים, תבוא אליי עוד שבוע עם תשובה מה שהבחורים עונים. הבחור זורח כמו ירח באמצע החודש, מה השאלה בכלל? תראה איזה יופי החזוניש התייחס אליו. הוא יוצא, ורבן ציון במברגר כולו מאוכזב. הבאתי אותו לפה שיקבל מוסר, לא שיקבל מחמאות. מה עשיתי פה? מה עשינו? קיצור, חוזר אחר כך לחזוניש, החזוניש אמר לו, תשמע, אתה בא ורוצה לקחת מהבחור הזה משהו שנותן לו כיף בחיים. משהו שנחמד לו. אתה לא יכול לקחת מבן אדם את התענוג שלו בלי לתת לו תחליף. אני עכשיו נתתי לו תחליף, שיחזור לישיבה, ישאל שאלה בלימוד. יבוא משאלה מהחזוניש, כולם יפרגנו לו, כולם ידונו איתו, וכולם יגידו, כשאתה הולך לחזוניש, תגיד את התשובה הזאת שלי, ומישהו אחר יגיד לו תשובה אחרת. הוא יהיה מרכז החברה למשך שבוע שלם. כולם ידברו איתו, והוא יחזור לפה כולו מאושר, ויתן עוד, ויתן את התשובות, ואני ידון איתו, ויתן לו הערות בשביל כולם, ושאלה חדשה. אני אתן לו תענוג, סיפוק חדש בחיים. ואז בקלות הוא יעזוב את הקולנוע, בקלות הוא יעזוב את השטויות. אבל אתה לא יכול לקחת מבן אדם משהו שנותן לו סיפוק, בלי לתת לו משהו אחר. וזה מאוד 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 חשוב, לא רק בחינוך כלפי חניכים שלנו, ילדים שלנו, אלא גם כלפי עצמנו. אל תהיה טיפש, תהיה מודע לזה, שלא לוקחים מבן אדם את הסיפוק שלו, זה, לא, זה גם לא יחזיק, אתה תיקח בכוח, זה לא ילך. בניין הנפש, חורבן הגוף, נכון, אבל תתקן את הנפש קודם. תן לעצמך סיפוק רוחני, תן לעצמך משהו אמיתי חי, ואז תוכל גם להתגבר על דברים אחרים. נחזור לעניין שלנו פה ברמב״ם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שהאדם רודף תאוות, מגביר המורגשות על המושכלות. די פשוט להבין את זה, למרות שזה ביטוי פילוסופי קצת. יש מורגשות, דברים מה שאדם מרגיש, נהנה מהם בחושי, כמו שקוראים לזה היום. חושניות, חושנות, כל המושגים האלה. פשוט אדם מרגיש בחוש, ויש מושכלות, הנאה בשכל, נכון? יש הנאה שהיא לא חושית, הנאה שכלית. חוכמה, ידע, רגש, נכון? זה כל מיני דברים, זה לא זה חושני. חושני זה מאוד גס, זה הנאות חושיות, הנאות מורגשות. ואדם כזה שרודף אחרי תאוות, הוא מגביר את המורגשות על המושכלות. ומעביר שכלו לתאוותיו. בעצם מישהו שולט פה. כי יש לנו מערכת מאוחדת, היא לא שתי מערכות נפרדות. אדם לא נהנה ממושכלות ונהנה גם מתאוות. זה לא הולך ביחד. האדם הוא דמות מורכבת משתיהם ביחד. ולכן, אם הוא נהנה מתאוות, שתיהם יורדים לתאוות. אם הוא נהנה ממושכלות, שתיהם לכיוון של המושכלות. ולכן, אדם כזה מעביר שכלו לתאוותיו. עד, אומר הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשנה, עד יחזור, שהוא יחזור להיות, כבהמה שלא תצייר לנפשה, אלא אכילה ושתייה. הבן אדם, השיא של התאוות שלו יהיה פולקה. זה השיא שאדם יכול להגיע בחיים. לך לדבר איתו על התגברויות, על רעיונות, על, אפילו על מוזיקה אין לי מלדבר. מורגשות, הכל רק זה קיים. אכילה ושתייה. ואז לא יתוודע אליו הכוח האלוקי, כלומר השכל, הוא בכלל לא מודע לזה. אין לו מודעות בכלל שיש כוח אלוקי קיים בו. הנאות בעולם, אוכל ושתייה. זהו, זה מה קיים. עוד כמה דברים ברמה הזאת, כמובן. למה זה הרמב״ם במוירה, במוירה נבוכים, חלק ג' פרק נ' א', כותב גם כן משהו דומה. הוא אומר שהכוחות, אני מצטט אותו, שהכוחות הגופניות בימי הבחרות ימנעו רוב מעלות המידות. הכוחות הגופניות בימי הבחרות, כשאדם צעיר, בחור, יש לו כוחות גופניים חזקים, ברגע שהכוחות הגופניים חזקים ימנעו רוב מעלות המידות, רוב להרבות במעלות המידות, זה לא רוב מתוך רוב ומיעוט, אלא את, להרבות במעלות המידות, להתחיל לעלות במדרגה של מידות, זה ימנע את זה מהאדם, ואת המחשבה הזקה, העולה ביד האדם משלמות המושכלות המביאות לחשקו יתברך. זאת אומרת, בשביל להגיע לחשקו יתברך, לחשק לקדוש ברוך הוא, צריך להסתכל על החיים במבט אחר לגמרי, להבין מה זה אדם, להבין מה זה העולם, להבין מה זה ענאה, להבין מה זה כבוד. זה המון המון תובנות חשובות שהאדם חייב לבנות בעצמו. זה הסתכלות של חוכמה על החיים, הסתכלות בהירה, הסתכלות מעמיקה, להסתכל על החיים במשקפיים צלולות, נקיות, בהירות. זה מאוד מאוד מסובך. וכשהאדם, כל מה שהוא רואה מול העיניים זה רק אוכל ושתייה ודברים כאלה ורחבים וכולי, הוא לא מסוגל להבין בכלל, הוא בכלל לא בכיוון לדבר על חשקו יתברך. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה תופס בחור צעיר, מתחיל לדבר אותו על אהבת השם, אתה מדבר איתו טורקית, אתה באמת לא בכיוון, חסר לו שלב ביניים שלם שהוא לא התחיל. ואתה צריך דבר ראשון לבנות אצל האדם, אצל עצמך ואצל אחרים, את השלבי ביניים האלה, שהם בעצם התבוננות אמיתית, מחשבה זקה, מחשבה נקייה, העולה ביד האדם משלמות המושכלות. זאת אומרת, להסתכל על הדברים המושכלים, הדברים שהם הנאות שכליות, חוויות שכליות, להבין את מערכת הרגש של האדם, להבין את מערכת הדיבור של האדם, להבין איפה באמת האדם חי. כי האדם בדרך כלל שקוע בתוך העולם, והעולם סביבנו, בפרט בדור שלנו, שאנחנו חיים בתוך תרבות הצריכה, ששוטפת אותנו מכל הכיוונים, שרק השעון הזה והבירה הזאת וזה יעשה לך את הטוב ויעשה לך את הכיף. וכשאתה שטוף בזה מכל הכיוונים, אתה לא מסוגל באמת להבין שרגע יש חיים אחרים. ופה כשאתה קולט פתאום שיש שיח אחר בעולם, מה שאנחנו מדברים זה לאו דווקא האמת, כן? אנשים מגיעים לזה תובנות מתוך התבוננות פנימית, אנשים מגיעים לתובנות כאלה מתוך לימוד תורה, או מתוך שיחות מוסר, או מתוך לימוד חסידות, או מתוך לימוד העמקה בסוגיות בגמרא, או אפילו מתוך קריאה של ספרי חול, 1984, או מטריקס, או דברים כאלה וכולי, שאנשים פתאום קולטים שרגע, העולם כמו שהוא נראה לנו בעיניים, הוא לא בהכרח אמיתי, הוא לא בהכרח ככה. לא כל העולם מסתובב סביב מי יותר מרשים עם חולצה יותר ממותגת. העולם האמיתי הוא לאו דווקא אוכל, שתייה, וכולי. נכון? לא זה. העולם הוא יותר עמוק, יותר מורכב. זה נותן לאדם פתח להתחיל להיכנס, להבין שיש בעולם מושכלות. יש דברים בעולם שהם קשורים לשכל, והם לא חושניים, והם לא בהנאה חושית מיידית, והם דברים מאוד מאוד אמיתיים. הם דברים, ויותר מזה, הם כל כך אמיתיים, שהם חוויה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר קיימת, תמידית, ממושכת, מאשר ההנאות הגופניות. יש חיים בעולם. העולם הוא לא רק אוכל שתייה ובלה בלה בלה. העולם הוא הרבה 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 יותר מזה. בתוך העולם שלנו כיום, לא רק בעולם הבא או משהו כזה. ואת הדבר הזה בן אדם קולט, כשהוא שובר את תגרת הזכוכית שעוטפת אותנו, יוצא מהבועה ומסתכל על העולם במבט אמיתי. כשאדם קונה את השלמויות המושכלות האלה במחשבה זקה, במחשבה נקייה, שלא עסוקה כל היום בתאוות חושניות ואוכל ושתייה וכולי, האדם אז מסוגל להגיע בשלמות המושכלות לחשקו יתברך. כך הוא מסביר הרמב״ם במורה הנבוכים. לחשקו יתברך. כי מן השקר, ממשיך הרמב״ם ומסביר במורה הנבוכים, כי מן השקר שתעלה ביד האדם עם רתיחת הלחות הגופנית. אומר, יש איזה חיות, רטיבות גופנית, פייכקייט, כמו שקוראים לזה ביידיש, שחי ומבעבע בחיים של האדם כשהוא חי פה בעולם הזה. הדבר הזה, כמה שזה עולה באדם, כי ככל אשר יחלשו כוחות הגוף ותכבה אש התאוות, יתחזק השכל וירבה אורו ותיזך, לשון זקות, נקיות, השגתו, וישמח במה שישיג. ואז האדם מגיע לשמחה. כשברגע שהאדם יוצא מהאש התאוות והבעירה הפנימית של ימי הבחרות, הוא מתחיל להזדקך, השכל מתחזק, האור מתרבה, ההשגה מזדקכת, ואז לאדם יש שמחה במה שהוא משיג. עד שכשיבוא האיש השלם בימים, שהוא נהיה זקן, ויקרב למות, תוסיף ההשגה היא תוספת עצומה, ואז באמת דווקא ימי הזקנה הם ימים של בהירות נפלאה, הם ימים של אור גדול ושמחה עצומה. דווקא, זאת אומרת, אדם שכולו תמון בתאבות, כמו שרבינו יונה, גם כן מסביר את זה בשער השני משערי תשובה, הוא אומר שהרוח האדם היא העולה למעלה, ורוח הבהימה היא היורדת למטה לארץ. כך כתוב בפסוק. מסביר רבינו יונה, זה פסוק במשלי, שיש רוח הבהימה יורדת למטה לארץ, רוח האדם עולה למעלה. אומר רבינו יונה ככה, אדם שכל החיים שלו התרגל בתאבות, הוא מגיע, הנשמה שלו עולה למעלה, אין לה מה לחפש למעלה, היא לא רגילה לזה. ואז היא פשוט נזרקת חזרה לארץ. ואז היא עוד פעם, אבל היא רוצה לעלות למעלה, כי זה המקום שהיא צריכה להיות, היא עולה למעלה ונזרקת חזרה לארץ. זה פשוט, זה כף הקלע. כף הקלע, זה המקום הזה שבו האדם מחפש, מבקש תאוות, ואין לו אותם. זה רוח הבהימה שבאדם שהיא יורדת למטה לארץ. ורוח האדם עולה למעלה, והאדם נזרק בין שמיים לארץ. דרך אגב, הדבר הזה קורה גם לאנשים בחיים, עוד לפני שהם מתים. תחשוב בן אדם שכל החיים שלו היה רק אוכל, שתייה וכל מיני שטויות כאלה, והנה מגיע הזמן שהוא כבר זקן, בן 70, בן 80, הוא כבר לא, הראייה כבר לא כמו פעם, חוש הטעם כבר לא כמו פעם, חושי הטעם, הרי מיליוני הבלוטות שיש בלשון הם מתים, ואז כבר חוש הטעם לא כמו פעם, ואין לו טעם בחיים! הוא צועק ובוכה שאין לו טעם בחיים! למה? כי מה הוא מתרגל לשענאה? אם הוא היה נהנה מדברים מושכלים, מדברים של חוכמה, מדברים אמיתיים, הוא היה יכול ליהנות הלאה. וההפך, להגביר בהנאה שלו הרבה יותר. אבל האדם שהוא בנפש שנזרקת למטה לארץ, שמתאבל לתאבות, מסכן. הוא אומלל. אתה רואה אנשים זקנים, מסכנים, מסכנים ממש. הוא כבר לא יכול. אין לו את הכוח, אין לו את המציאות, הוא לא יכול לעשות את התאבות שלו הלאה. זה רחמים גדולים מאוד שיש אנשים כאלה. צריך להרגיל את האדם בגיל צעיר ליהנות מדברים אמיתיים. וההפך, לזלזל קצת בתאוות הגופניות, להרגיע אותם קצת. שעבדו החומר לשכל, כלומר הגוף לנפש. כי זה חירותכם, כי שעבודו הוא חירותכם. בזה ובבא. זה חירות בעולם הזה וחירות בעולם הבא. בואו נמשיך את הלשון הרמב״ם במאיר הנבוכים. אומר שכשיבוא האיש השלם בימים ויקרב למות, תוסיף ההשגה ההיא תוספת עצומה, ותרבה השמחה בהשגה ההיא והחשק למושג, עד שתיפרד הנפש מן הגוף בעת ההנאה ההיא. והרמב"ם עצמו ממשיך ומסביר שם שזה מה שנקרא מיתת נשיקה. זאת אומרת שהאדם הגיע לרמה כזאת של אור ורמה כזאת של שמחה, שהוא פשוט נדבק לקדוש ברוך הוא ברמה כזאת שזה התענוג הכי גדול בעולם, פשוט החיים שלו נגמרים, פשוט בנשיקה, נעלם מהעולם. וזה בעצם התענוג הכי גדול שיכול להיות. הרמב״ם מסביר את העניין הזה גם קצת לפניכם, במאיר הנבוכים, גם כן בחלק ג' ובפרק חז, מה שקראנו עכשיו זה בפרק נ' א', ובפרק חז הוא מסביר, שאומר, כוונת כלל התורה, אומר, אם תסתכל על כל התורה כולה, מה התורה באה, מה היא מכוונת, מה היא רוצה ללמד את האדם? לתיקון הנפש והגוף. תיקון הנפש שיינתן להמון, לציבור. דעות אמיתיות כפי יכולתם. שיהיה להם דעות אמיתיות, כל אחד כמה שהוא יכול להכיל, כמה שיכולת שיש לו להבין. ומפני זה, אומר לכן, כשאתה מסתכל על התורה, אתה רואה שקצתם בפירוש, וקצתם במשל. אומר, חלקים מהתורה הם גלויים, שכל אחד יכול להבין אותם ולהשיג אותם, ויש חלקים אחרים בתורה שהם יותר נסתרים. הם נאמרו וניתנו במשלים, בשביל להביא רעיונות עמוקים יותר, שאין בטבע ההמון לסבול העניין כפי מה שהוא. זאת אומרת, החוכמה כולה היא נקית מדי, היא מורכבת מדי בשביל המון, בשביל הציבור, ולכן התורה ניתנה בצורה שהיא מורכבת יותר, שאנשים יוכלו להכיל את התורה. ותיקון הגוף, בתיקון ענייני מחייתם. חוץ מזה, יש גם חלק בתורה שהוא תיקון הגוף, בתיקון ענייני מחייה של האדם, וזה העניין יושלם בשני דברים. להסיר החמאס מביניהם, תיקון החברה. להסיר החמאס מביניהם, שלא יעשה איש הישר בעיניו וברצונו וביכולתו. כל אחד יעשה מה שטוב לו, מה שמוצא חן בעיניו, מה שהוא רוצה, מה שהוא יכול, והדבר הזה יגרום נזק. אלא יעשה כל אחד מה שתועל את הכל, והתורה בעצם מתקנת גם את החברה של האדם, החברה האנושית, בשביל שאנשים יתנהגו בצורה הוגנת אחד לשני. דבר שני, ללמד כל איש מידות מועילות בחברה, עד שיסודר עניין המדינה. זאת אומרת, המדינה זה בעצם קיבוץ של הרבה אנשים, ללמד אנשים, א', אל תנצל את כל מה שאתה יכול, אלא ההפך, תתאפק, ודבר שני, אתה תתנהג יפה גם לאחרים, אתה לא רק לא תשתלט על של אחרים, אלא אתה גם תיתן לאחרים, וככה, בצורה כזאת, אנחנו נצליח להקים חברה מועילה, להקים מדינה מתוקנת, כן? וזה החזון של התורה. תיקון נפש של כל אדם ואדם בפני עצמו, ותיקון חברתי, מדיני, של כל החברה בכולה. והתבהר, ממשיך הרמב״ם הקדוש ואומר, שהאדם יש לו שתי שלמויות. שלמות הגוף ושלמות הנפש. שלמות הראשון, שזה שלמות הגוף, שיהיה בריא על הטוב שבעניין הגשמי. אדם בריא חי טוב בעניין הגשמי שלו, וזה, איך עושים את זה? במוצאו צרכיו בכל עת שיבקשם. כשאדם מה שהוא צריך, יש לו את זה ברגע שהוא צריך. מזונותיו, ושאר הנהגת גופו כדירה, ומרחץ, וזולתם. נכון? זה בעצם הרעיון של אדם חי טוב בעולם הזה, מה הכוונה? 5 מיליון דולר בבנק. לא, זה מיותר. יש לו את מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך. הוא צריך עכשיו מקלחת, יש לו איפה להתקלח עם מים חמים. הוא צריך עכשיו דירה, יש לו איפה להניח את הראש. הוא צריך אוכל, יש לו מה לאכול. זה האדם שחי טוב בעולם הזה. זה שלמות גשמית. זה לא רכבים מפוארים, וזה לא זה. הוא צריך פשוט עכשיו להתנייד ממקום למקום. יש לו איך. הוא צריך מזגן בדרך, יש לו. בסדר? יש לו, הוא חי חיים שמה שהוא צריך, יש לו. זה בעצם שלמות גופנית. שלמות. עכשיו, וזה לא ישלם לאיש אחד לבדו, שאי אפשר להגיע כל אדם לזה, אלא בקיבוץ המדיני. זאת אומרת, הדבר הזה של שלמות גשמית, בהכרח לא ייתכן לכולם בכל מצב. כי ברגע שיש מגוון של אנשים בעולם, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כך אומרת התורה, יש מציאות שכל אחד תופס את המקום שלו, את הפינה שלו, ובהכרח שיווצרו מצבים וסיטואציות שבהם אחד נמצא על חשבון השני, שאם אחד יש, אז השני אין. כי לא ייתכן שלכל אחד יהיה כל מה שהוא צריך בכל זמן נתון, בלי שום דבר אחר, וזה לא ידרוך אחד על השני. ברגע שיש כמה אנשים שחיים ביחד, אז נוצר מצב שאחד צריך לוותר על משהו, כן? זוג שחיים בבית, אין מצב שכל אחד עושה כל הזמן את בדיוק את מה שהוא רוצה בלי איסוס. יש פה עוד אנשים, וכמה שאתה יכול לנסות לגשר בין אנשים, להגיע לכמה שיותר חפיפה, שכמה שיותר אנשים יהיה להם יותר טוב, יותר זמן, אבל בצורה מושלמת זה לא יהיה. הרב גם מכריח את זה מבחינה פילוסופית, אבל כאילו אומר את זה כעובדה, אבל יש לנו גם פסוק בתורה שאומר את זה, כמו שציטטנו, כאילו יחדל לביון מקרב הארץ. אומר, אבל אדם אחד לבד יכול להיות מצב כזה, שהוא יהיה כל הזמן במצב כזה, אבל במדינה, בציבור, שיהיה לכל הציבור כל הזמן, רק ככה, זה לא ייתכן. ושלמות האחרון, שיהיה לו, שלמות שנייה, שיהיה לו שכל בפועל. מה זה שכל בפועל? שידע מה שבכוח האדם לדעתו מכל הנמצאות, כפי שלמותו האחרון. זאת אומרת שהאדם יהיה ברור לו הדברים הנכונים. שהדעה שלו תהיה מבוררת בכל דבר שנמצא, זה השלמות האחרונה. הוא אומר, וזה השלמות, אין בו מעשים ולא מידות. זה לא התנהגויות, זה לא מעשים פעולות, אלא דעות לבד. וזה השלמות הנכבד, אי אפשר להגיע אליו, אלא אחר הגיע השלמות הראשון. כי אי אפשר לאדם שיצייר מושכל בעוד שיש לו כאב, או רעב חזק, או צמא, או חום, או קור חזק. זאת אומרת, הבעיה היא שהגוף שלנו מפריע לנו מלהתבונן במושכלות. זאת אומרת, אדם יכול קצת להתבונן במושכל, אבל אם יש לו הפרעה, זה מפריע לו. ובשביל להגיע לבהירות מוחלטת במושכלות, אדם צריך שהגוף יהיה רגוע. אבל אחר יגיע השלמות הראשון, אפשר להגיע אל השלמות האחרון, אשר הוא הנכבד בלא ספק, והוא סיבת החיים המתמידים. ולכן מסבר הרמב״ם שזה הרעיון של שבת. כי שבת זה יום שמכניס אותך למצב של מנוחת הגוף, ועל ידי זה להגיע למצב של מנוחת הנפש, לקדש את אורלת הבשר ואת אורלת הלב, והרמב״ם ממשיך הלאה שם להסביר את כל העניין של שבת. זאת אומרת, בסופו של דבר אין מצב שהאדם יחיה כל הזמן ברמה שהוא כזה פינוק, שהכל הולך לו כיף וטוב ושום דבר לא מפריע לו. אנחנו חייבים ליצור לעצמנו בועה במהלך החיים, שתיתן לנו את האפשרות של רוגע נפשי, ובלי כאב, ובלי רעב חזק, ובלי צמא, ובלי חום או קור חזק, אלא מצב מאוזן מבחינה גופנית, שייתן לנו את האפשרות להיכנס למצב של ציורים שכליים, ולברר לעצמנו אמיתות. עכשיו, הדבר הזה בעצם קורה, זה העבודה של שבת. שבת התורה אומרת לך, תכין ביום שישי את כל השבת שלך, תכין לעצמך את כל האוכל, תכין לעצמך בית מחומם, תכין לעצמך הכל, אתה לא יוצא מהבית בזמן הזה בשביל שלא יהיה הפרעות, תכין תנור חימום, מה שאתה צריך. יש לך מצווה של עונג שבת. עכשיו, יהיה לך יום, 24 עד 26 שעות, שאתה רגוע. אין לך לאן לרוץ, אין לך לאן לברוח, תעזוב את העיתונים, שים אותם בצד. שב רגוע עם עצמך, הגוף טוב, אכלת טוב, נהנית, הכל טוב, יופי. עכשיו תתחיל לעסוק במושכלות. לצייר לעצמך מושכלות, לחשוב על דברים לעומק, להבין מקומות בחיים, להבין תפקידים בחיים. פה, זה השבת. הרעיון של שבת זה ליצור לאדם פינה פעם אחת בשבוע, שרוגע גופני שיוביל לרוגע נפשי, שיגיע, יוביל את הבן אדם לציורי מושכלות ולדברים אמיתיים שהוא צריך להגיע אליהם. טוב, זה שיטה שלמה של הרמב״ם, שבאמת הוא מזכיר אותה כאן בצורה די קצרה. ושעבדו החומר לשכל, כלומר הגוף לנפש, כי שעבודו הוא חירותכם בזה ובבא. מה אתה אומר? לא, אבל הוא מדבר על זה. הוא בעצם בונה את זה, את כל העניין הזה. לכן אמר לך הרמב״ם, כשהוא בא ונותן הדרכה לילד שלו ולנכדים שלו, לבן שלו, רבי אברהם, זממו אל תפיקו. זממו אל תפיקו. אל תיתן, זה בעצם פסוק בתהילים, קופמם, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, שלא יצליח לקיים את מחשבתו. מלשון כאשר זמם, מזימה, כן? זממו מלשון רסם, גם כן, הוא מביא שם רשי, הזומם את פי הגמל. אל תפק, אל תוציא זממו מלחייו. כן? לכן זממו אל תפיקו. אל תעשה את כל מה שבא לך. אל תוריד מעצמך את הרסם. אל תפיק, לשון בארמית, אפיקו, הוציאו. אל תפיק את זממך, אל תוריד את הרסן מהפנים. תישאר מאופק, כי אפיק מאווייו, יוסיף לבקשו. תדע לך, כשאתה תוציא את המאוויים שלך ותיישם אותם, זה לא ירגע. יוסיף לבקשו. אתה תמשיך לחפש עוד ועוד. אל תיתן השם מאוויי רשע, אומר רדק והמצודס, מנשון תאווה וחשק. בהפק רצון תאוות הגוף, יוסיף לבקש עוד ועוד. הגמרא בסוכה דף נ"ב עמוד ב', מסביאו איבר קטן יש באדם, מסביאו רעב, מרעיבו שבע. הרמב"ן, בפירוש המפורשם, מפורסם מאוד בתורה, שהוא כותב למען שפות הרבה את הצמאה, הוא אומר למה? כי בן אדם שמתרגל ללכת אחרי התאוות שלו, בהתחלה יש לו תאוות נשים, והוא הולך אחריהם, ואז הוא מתחיל להתאוות לזכרים, ואז הוא מתחיל להתאוות לבהמות. הוא אומר כי התאווה לא נגמרת, זה שפות הרבה את הצמאה, אתה שותה וזה נשאר צמא מבפנים. ולכן אל, אומר לך הרמב״ם, אל תנסה לספק את התאוות שלך. באפיק מאווייו יוסיף לבקשו. הגוען באיגרת הגרו מביא מאמר החכם שהעולם הזה דומה לשותה מים מלוכים. ידמה לו שמרווה ויצמא יותר. זה העולם, זה התאוות בעולם. כשאדם מנסה לספק צרכים רגשיים בדרך פיזית, ואדם מנסה כל הזמן להרגיע את עצמו על ידי לשתות יותר, ללכת לבלות יותר, יותר אישון, יותר, כל הדברים האלה, זה לא פותר את הבעיה, זה רק מגדיל את החור, רק מגדיל את הבור הפנימי. כי אפיק מאווייו יוסיף לבקשו. אוהב כסף? לא יסבע כסף, אומר הפסוק בקהלת, פרק ה' פסוק ת'. חז"ל אומרים במדרש שם שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, שזה 100, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. יש בעלי הרמז, דרו שזה המילה ממון. כל אות בממון, החלק הנסתר חוזר על החלק הגלוי. ממון זה מם, נכון? מם זה ממם. איך אתה כותב מם? ממם. וו זה וו. נון זה נון נון. כן? אז מם וו נון. מם מם וו נון. כל פעם הנסתר רוצה כפול מהגלוי. רוצה כפל הגלוי, ממון. רבינו הרן, בקד הקמח, בחלק עושר, כותב שמנהג העושר כמנהג האש, שכל מה שתוסיף עצים על האש, תוסיף המדורה ותרבה השלבת. זה לא ירגיע את האש. האש רוצה עץ, תזרוק פנימה עץ, היא רק תגדל ותרצה עוד. אבל ככה זה השירות. מרבה נכסים, מרבה דאגה. אומר, ולא יסבע, ולא יסבע, אומר הרמב״ם, עד שישתוקק למה שלא ישיג. אבל תדע לך, זה לא ירגע. עד שתגיע לשם שאתה כבר לא יכול לספק את התאוות שלך, ושם אתה תיזהר, ושם אתה תישאר תקוע. אבל אתה יודע מה יקרה תוך כדי הדרך הזאת? טוב, אז אני אנסה כמה שאני יכול. ויאבד עמו חלק אלוקי. את החלק האלוקי שבך, אתה תאבד בתהליך הזה של רדיפת התאוות. אתה לא תגיע לכלום בסוף, אתה תישאר חסר. זאת אומרת, בוא נעצור את זה עכשיו, אתה יודע מה? אתה הולך לרוץ, 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 ולהישאר בסוף, בחוץ. אז בשביל מה? בשביל מה לרוץ בכלל? בוא תעצור את זה עכשיו. התאוות לא יסופקו, הם לא. הם לא, אף פעם לא. אז תעזוב, ולא יזמה. אתם מכירים את הסיפור עם אלכסנדרוס מוקדון, כן? הגמור בתומי, דף למדבייס ומדבייס, מספרת שאלכסנדרוס מוקדון הגיע לשערי גן עדן, נתנו לו גולגולת אחת, שקל את כל זהבו וכספו כנגדה, ועדיין משקל הגולגולת הכריע. זה היה שוקל יותר מזה. אז הוא הלך לרבונן, לחזל, והוא שאל אותה, מה הפשט? אמרו לו שזאת גולגולת של עין של בשר ודם. ועין של בשר ודם אף פעם לא שבע. כמה שתיתן לו כסף וזהב, הוא עדיין רוצה יותר. אומר, לקח קצת אפר, לקחו החכום עם קצת אפר, ושמו על העין הזאת, ומיד משקל הזהב הכריע. דכתיב, ועיני האדם לא תסבענה. פסוק במשלי פרק רב זיין, ועיני האדם לא תסבענה. זה אגדת של חזל, כמובן. נכון, לכן כל אדם שנפטר שמים לו אפר בעיניים. יאללה, תפסיק. רצת כל החיים, עכשיו תספיק. ועיני האדם לא תסבענה. בדיוק בגלל הפסוק הזה, עיני האדם לא תסבנה. אדם לא שבע, עיניים שלו לא שבעות. חומש לו עיניים, עין יותר גדולה מהבטן שלו, אתה מבין? זה המצב. רבינו בחיי כותב, כשהוא מדבר על קין, כן, קין ואבל, הוא כותב שבשם של קין יש התעוררות ורמז לקניין העולם הזה. לכן המנחה שהוא מביא בקורבן, מה הוא מביא? ויבא קין מפרי האדמה. למה? כי הוא אהב קנייני העולם הזה, ועבודת הגוף. זה דבר שאין בו קיים, אין בו קיום. והוא נמשך אחרי התאוות הגופניות, על כן לא חל עליו רצון השם יתברך. ואל קין ואל מנחתו, לא שעה. והאוהב קנייני העולם נתקלל, קין נתקלל. מה הייתה הקללה שלו? נע ונע תהיה בארץ. ועד היום זה ככה. שמי שאוהב קנייני עולם, מקולל בנע ונע תהיה בארץ, כי האוהב כסף לא יסבע כסף, והולך ומטלטל ממקום למקום, בימים ובמדבריות. בימים ובמדבריות, במקום גדודי חיות וליסטים, ואין לו מנוחה אפילו שעה אחת, אבל כל ימיו מחובים. עד כאן דברי בנו בחיי. אבל אומר, לכן אומר הרמב"ם, עזוב, עד שתשתוקק למה שלא ישיג. כן, כל המחזר אחר הגדולה, גדולה בורחת ממנו. כמו רבי עיר ובינפי דגימה למד בייס. כל המחזר, גדולה בורחת ממנו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מן הכבוד, אז הכבוד רודף אחריו. אבל אין מה לעשות. כבוד שיש לו לא מספיק לו. הוא מבקש מה שאי אפשר לו. אתה אמרת, אומר ישעיהו הנביא בפרק י' ד', אתה אמרת בלבבך, השמיים מעלה, ממעל לכוכבי אל ערים כסאי, ואשב באר מועד בירקתי צפון, אעלה על במתי אב, אדמה לעליון. אתה שומע מה נבוכדנצר אמר? הוא מתנבא על נבוכדנצר. אומר, אתה אמרת בלבבך, השמיים האלה, אני אעלה לשמיים. אני אשים את הכיסא שלי מעל לכוכבי אל. אני אשב באר מועד בירקתי צפון. אעלה על במתי אב, אני אעלה על במות שנמצאות על העננים. אדמה לעליון. אני אדמה את עצמי לעליון, לקדוש ברוך הוא. מסיים ישעיה הנביא ואומר, אך אל שאול תורד אל ירקתי בור. אתה רק תרד לשאול. לפני שבר גאון, ולפני כישלון גבר רוח. פוסק במשלי הגמור במגילה אומרת, לכן אסתר ראתה לזמן את המן למשתה, להגביה אותו לפני שיפול וימות. לפני שבר יגבה לב איש, פוסק במשלי י' ח'. סנדרין קובוב עמד א', הגמור אומרת, משל נפלא, גם לאזלה למיבואי קרנה, עוד מדעה ולהגזיזה מיני. קירים את הגמורה הזאת? גם לה, הגמל, אזלה, הלך, למיבואי, לבקש, קרנה, קרניים, עודנה, אוזניים, דהב אלי שהיו לו, גזיזה מיני גזרו לו. זה משל עממי שהיו אומרים והגמרא מביאה את זה. הגמל הלך לבקש לו קרניים, גזרו לו את האוזניים. זה מה שקורה כשאדם מבקש משהו שלא שייך לו. מה שהיה לו חתכו ממנו. ויאבד עמו חלק אלוקי. האדם גם יאבד עמו חלק אלוקי, כי הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. המסיר הסישורים, בפרק י' א', כותב ככה, החמדה והתאווה מייגעת לב האדם עד מותו. כמאמרם זל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ועיקר התאווה פונה לשני ראשים, הממון והכבוד. שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות. חמדת הממון אוסרת אותו במעשר העולם, ונותנת עבותות העמל והעסק על זרועותיו, הבן אדם שלו הזיקים. כי עניין הכתוב אוהב כסף לא יסבע כסף, מסירה אותו מן העבודה. כמה תפילות נאבדות ומצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיעת הסחורה, כל שכן תלמוד תורה, ומוסרת אותו לסכנות רבות.
כמה תפילות נאבדות מלשון מה?
שהוא לא מתפלל. ברור, אבל אין המסוג ונעשה כסף.
הוא לא מתפלל עכשיו.
לא, לא, תפילות נאבדות, הוא לא מתפלל, או שהוא מתפלל חפלאפ, כן. כמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיע עד עשרה. כל שכן תלמוד תורה, הוא מוסר את אותו לסכנות רבות, הוא מטש את כוחו ברוב הדאגה, אפילו אחרי השיגו הרבה. כן, הוא צריך להשלים עכשיו את המיליון העשירי, כן? היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה, ואפילו על חוקות השכל הטבעיים. בן אדם מאבד הרבה פעמים בגלל רצון לכסף, בגלל תאוות ממון, לא רק את מצוות התורה, אלא אפילו את חוקות השכל הטבעיים, ויוכיחו שבעניין הזה רב ראשי, ראש ממשלה, ראש עיריית ירושלים, מי לא? גנבים פשוטים, גנבים גדולים, אנשים מוכשרים, שגם יש להם בעיקרון דחיית סיפוקים, כי הם הגיעו לכל מיני תפקידים חשובים, זה אומר שהם עבדו קצת בחיים. אבל גם הם, כשיש לאדם תאוות ממון, שם ישמור ויציל, איפה זה יכול להפיל את הבן אדם. רואים את זה במציאות. הם עוברים על מצוות התורה, ועוברים על חוקות השכל הטבעיים. יתרה עליו חמדת הכבוד. חמדת הכבוד זה אפילו יותר, כי כבר אפשר שיכבוש האדם יצר הממון ושאר הנאות, אך הכבוד הוא הדוחק. זה דוחק את הבן אדם, כי אי אפשר לו, אי אפשר לו, לסבול לראות עצמו פחות מחבריו. ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. על דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. ירובעם בנבט, נטרד מהעולם הבא בעבור הכבוד, שאמרו חז"ל, זה גמור בסנהדרין קוף בייס עמוד בייס, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו מי בראש? אמר לו בן ישי בראש, אמר לו היא הכי לא בעינה. אם ככה אני לא רוצה. קורח נאבד וכל עדתו אמו מפני הכבוד. הוא שגרם למרגלים שיוציאו דיבת הארץ וגרמו מיתה להם ולדורם מיירתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ שלא יהיו נשיאים ויעמידו אחרים במקומם. על מה התחיל שאול לערוב לדוד מפני הכבוד? שנאמר, ותעננה האנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו, והיהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. אומר, מי גרם ליואב שימית את המסע? הכבוד שאמר לו לדוד, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים. כללו של דבר מסיים רבינו הרמח"ל ואומר, הכבוד דוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם, ומביא לך פה ראיות מאנשים עצומים, 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 לא ראשי ממשלה ונשיאים ורב ראשי, אנשים באמת גדולים שנפלו בגלל הרצון הזה של כבוד. כי גם כשאדם מצליח להכניע את אהבת הממון, כשהוא מגיע לתאוות הכבוד, זה משהו שהוא קשה מאוד לעמוד מולו. אבל יאבד עמו חלק אלוקי. אדם יכול לאבד הכל, 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 הכל. לא, כשהוא לא מגביר את השכל על החומר, הנפש על הגוף, אדם יכול לאבד הכל. ואם ימשול השכל, וישתעבד הגוף, ויקנע, לא יבקש רק הצריך. ככה אנחנו ממשיכים בלשון הרמב״ם באיגרת. ימשול השכל, בעיקרון זה פסוק במשלי פרק י' זיין, עבד משכיל ימשול בבן מביש, אומר רבינו יונה, שבא לשבח מעלת השכל ולהזהיר האב להורות לבנות דרך השכל, שבלעדי זה אין יתרון במה שינחיל לנו. זאת אומרת, אתה יכול ללמד את הילד שלך את הכל, אבל אם אתה לא לימדת את הכלל הזה שהשכל אמור להיות שולט ולא הגוף, לא התאוות, אין שום מעלה בכל מה שלימדת אותו. זה פשוט מיותר, כי אפילו עבד אם הוא משכיל ימשול בבן מביש. מי שיש לו את הכוח השכל הוא שולט תמיד. זה ככה, זה כוח השליטה בעולם נמסר למי שיש לו את היכולת להסתכל על דברים במבט אחר, להסתכל על דברים במבט אמיתי, והוא יכול לשלוט על התאוות ולהתגבר על הכל. לפי שיח לא יהול על איש ונעווה לב יהיה לבוז, זה פסוק במשלי בפרק י' ב', מקור חיים שכל בעליו. אומר הגוען שהשכל, זה בפרק משלי ת' ז', שהשכל הוא מקור חיים לבעליו, כמו שכתוב, והחוכמה תחיה בעליה. אומר, ואם ימשול השכל וישתעבד הגוף ויקנע, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאה עמה, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. אומר רבינו בחיי, שאיתה שכמו לסבול עול תורה, ויכלול עוד שהיה משפיל עצמו, ומכאן ראוי לכל עולמדי התורה להיות בהם מידת השפלות. ויית שכמו לסבול. חבס הלבובס כותב, הכניעה, ישר הכניעה, הכניעה היא שפלות הנפש ושיחותה, ומיעוט ערכה אצלה, והיא מידה ממידות הנפש, וכאשר תתיישב בה, כשאדם מיושב במידת הכניעה, ייראו אותותיה על האיברים. מהם הלשון הרכה, והקול הנמוך, והענווה בעת הכעס, ומיעוט הנקמה אחר היכולת אליה. יש מהם שלא נוקם כי הוא לא יכול, אבל יש לו יכולת ובכל זאת הוא לא נוקם. וזה בעצם ממשול השכל וישתעבד הגוף ויקנה, הוא קונה את המעלה העצומה של כניעה, לא יבקש רק הצריך. כשיעקב אבינו נפגש עם עשיו, מה הוא אומר לו? כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. אומר רש"י, קול סיפוקי. אמר שוב, כסוב הזדפנון עומד א' אומר, יעקב אמר, יש לי קול, שהיה מסתפק במועט בברכת קול, שכל עצמו לא ביקש, הכלחם לאכול ובגד ללבוש, את הצרכים, לא יותר מזה. רבנו בחיי מסביר, זה בהמשך, בברשיס חופחץ, ידוע כי נטיית אדם אחר בקשת המותרות גורם לו מהומות רבות, ועל כן כל איש הירא את השם ראוי לו שישמח בחלקו, ושיסתפק במעט, ושלא יתאווה המותרות, ויטיב ליבו ביראת השם. הוא שאמר שלמה המלך עליו השלום, טוב מעט ביראת השם, מאוצר רב ומהומה בו. מסביר רבינו יונה שם במשתי תתוו, על הפסוק הזה, שמי שאוהב את השם יתברך ויתעלה, ישמח בחלקו ויסתפק במעט אשר לו. לכן אם ישלו שכל וישתעבד הגוף ויקנע, לא יבקש רק הצריך. ויסבע מן המעט. הוא יסבע מן המעט ויקוץ המותר. מה זה יסבע מן המעט? ואכלתם לחמכם לסובע. בפרשת בחוקותיי בברכות. אומרים חזל מה הכוונה רש"י מביא את זה? שכשהיו זוכים לקיום של הברכה הזאת ואכלתם לחמכם לסובע, היה אוכל כמעה ומתברך במאב. אוכל קצת ויש לו ברכה בבטן. חזל אומרים במשנה, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, בפרק ד' משנה א'. אומר לך סמסויפר, שזה הפירוש, ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב עימה. שבברכה יינתן לו גם המידה טובה של ההסתפקות. ולא יבוא לו עצב בגלל ריבוי הברכה, מה שהתהווה לי יותר ממה שהיה בהתחלה. זאת אומרת, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה. אין עצב כי תמיד יש עצב, הוא רוצה עוד, 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 אין לו. פה אין לו עצב, מה שיש לו זה נותן לו ברכה, טוב לו עם זה, הוא חי עם זה. והיא יסבע מן המעט, הוא סבע. הוא רגוע, הוא הגיע לסיפוק שלו. ולא יוסיף עצב עימה, ויקוץ המותר, הוא לא רוצה עוד. צדיק אוכל לסובע נפשו, אומר הפסוק במשלי י' ג', מסביר הגאון. הצדיק אינו אוכל רק כדי חיונו, כדי סובעו. בטן רשעים תחסר. צדיק אוכל לסוף הנפשו, ובטן רשעים תחסר. בטן רשעים תחסר, אלא רשעים חסר בטן. הבטן שלהם קטנה מדי בשביל האוכל שהם רוצים לאכול. בטן רשעים תחסר, מסביר הגאון, חסר להם בטן. ברומא היה מקובל. הם קערות, הקעה. הם היו פשוט אוכלים, מקיעים, ואז ממשיכים לאכול. כי הם לא חיפשו לסבוע. הם חיפשו סיפוק רגשי, הם חיפשו משהו אחר. הם חיפשו מילוי תאוות, והם לא הצליחו להגיע לשם. ברגע שהם לא הצליחו להגיע לשם, היו צריכים להקים בשביל להמשיך לאכול. כל העולם כולו ניזום, בשביל חנינה בני, רבי חנינה, בן דוסה, וחנינה בני די לו בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת, זה כמו בברוך הזאת לזיין עומד בייס. הוא לא צריך יותר מזה, די לו, די לו, הוא מספיק לו. יש לו בשפע, הוא חי טוב, הוא נהנה. ויקוץ המותר. זה יקוץ המותר, מסביר הרמב"ן, שיש בצדיקים מידה טובה שלא יתאבו למותרות. זה בראשית כ"ט לחופי פסוק חס, שלא יתאבו, כעניין שנאמר, תאוות ליבו נתת עליו. נתת לו. תאוות ליבו נתת לו. הגמרא בסנהדרין, דף צדיק בייס עמוד א' אומרת, אומר רב לוזור, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר, אין שריד לאוכלו, על כן לא יכיל. אומר רש"י שצריך לשייר פתיתים, כי לכתיב אכול והותר. תשאיר משהו. התרס חיים מפרש, אומר, דבר מצומצם ואין בו מותר, הוא לא בכלל ברכה. כמו שאתה רואה אצל אלישו שאומר, אוכל ויותר. ברות כתוב, ותאכל ותשבע ותותר. בשנת השמיטה כתוב, וציוויתי את ברכתי ועשת את התבואה לשלוש השנים. בשבת כתוב, ויברך אלוקים את יום השביעי, אומרים חז"ל, ברכו במן שביום שישי ירד לך משנה. כל מקום ברכה יש בו משהו שנשאר. ולכן גם כן פה, ויקוץ המותר. הוא לא צריך, תמיד נשאר, הוא לא צריך את זה. וינעם בחיים, ויתנחם במוות. איכלו כדי שתחיו. והיתר תחרימום. מה זה ואינם בחיים? והיר מנוחה כי טוב, אומר רבינו בחיי, שזה היגיון התורה, שצריכה מנוחת הגוף ויגיעת הנפש. מנוחת הגוף ויגיעת הנפש. הפוך מעסקי העולם. עסקי העולם צריכים יגיעת הגוף ומנוחת הנפש, ובגלל עסק התורה צריך הפוך. צריך מנוחת הגוף ויגיעת הנפש. בפני עסק התורה צריך פנאי והשקט הגוף, אי אפשר שתתקיים, ומי שיש לו טרדות והנחות. לכן תקנו בתפילה, אומר רבנו בחיי, ישיב השופטינו כבראשונה, ועשר ממנו יגון והנחה. ואין הכוונה שישיב לנו השם ידוח שופטים ויועצים כדי שינגוס חובותיו. אלא שאנו מבקשים, כאילו, יהיה מישהו שילחם בשבילו בבית משפט. אלא מבקשים שהשם ידוח שישיבו לנו השופטים היושבים מלשכת הגזית, לשפוט בעינינו כבראשונה ולתת עיצה כבתחילה, ואז יהיו כל ישראל מוכנים לקבל המושכלות, ומשיגים באותו זמן ידיעת השם ידוח, כמו שכתוב, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים היה מחסים, ולכן כן הוא ממשיך, ועשר ממנו יגון והנחה, שאי אפשר להשיג ידיעת השם בדרך שלמות עם יגון והנחה, רק עם שמחה ומנוחה. אז זה אומר, אדם שבאמת מתנתק מהתאוות של העולם הזה, וינאם בחיים, יהיה לו נעים בחיים, והוא יוכל להגיע למושכלות, ויתנחם במוות, יחלו כדי שתחיו והיתר אחרי אמום. תכלס, צריך כל החיים ללמוד איך להתנהג בשביל למות כמו שצריך. דיברנו על זה בקטע של חרטה באחרית, למות עם חיוך, למות מליטת נשיקה, למות שהאדם באמת יודע, נמאס לו מהחיים האלה, והוא פשוט זורם לעולם אחר בכזה תענוג, בכזה כיף. יש משהו נפלא, איכלו כדי שתחיו, תאכלו כמה שצריך, והיתר תחרימו, לא יותר. למה יש סתם, זה מדהים, אתה קורא את האיגרת הזאת, זה כולה הספד על הרב שטיינמן. לא, זה פשוט מדהים, אתה רואה בן אדם שיישם את האיגרת הזאת בחיים שלו, בכל הפרטים. כל הפרטים של האיגרת הזאת, מההתחלה עד הסוף. בדיוק, אבל בדיוק, פשוט מדהים. זאת אומרת, זה מעשי. זה מעשי. אם מישהו בדור שלנו, שאנחנו הכרנו, דיברנו איתו, עשה את זה, זאת אומרת שכל אחד יכול לעשות את זה. זה לא איזה משהו שטוב, הרמב״ם יכול לעשות את זה. כל אחד מאיתנו יש לו שייכות לזה, יש לו אחיזה בזה, צריך להתחיל לעבוד פשוט, כן? זה עבודה עצמית. למעשה, מה שהוא מתכוון פה זה בעיקרון מה שנמצא בהמשך האיגרת, אנחנו לא נולדים את כל האיגרת, אנחנו נעצור פה, אבל יש קטע שהוא כותב בהמשך האיגרת, המטיב פעולו, אדם שעושה את הפעלים שלו בצורה טובה, בהימלא מספר ימיו בהיפרדו מבני אדם, שמגמר החיים, והוא נפרד מבני אדם, ישמח על כישרון פעולו, הוא שמח על מה שהוא עשה, והתנחם, והוא רגוע, מנוחם, ולא ידאג מאוד למוות, הוא בכלל לא פוחד מהמוות, כי לא ידאג לעונש, אין לו מה לפחד מהעונשים, אבל יצפה לגמול טוב, לראות בטוב הצפון ליראי השם, וביתו יהיה נכון עד עולם, אמן כן יהי רצון, שנזכה כולנו, בעזרת השם, להידבק במשהו מהדברים הנפלאים האלה של הרמב״ם. תודה רבה.